два. טוב, שלום וברכה. אנחנו ננסה היום לעשות סקירה מהירה על ענייני תולעים. יש כאלה שחושבים שכל העניין של תולעים זה הכל שטויות. הסבתא לא עשתה ככה והזה, זה אתם המצאתם דברים חדשים. יש כאלה בצד השני שבכל דבר נדמה להם שיש תולעת. אמרה לי מישהי, אני אוהבת בננה ואבוקדו, כי בזה אין תולעים. אז אני חושב שהאמת נמצאת לא כאן ולא כאן, אלא יותר מורכבת, כמו שהיא בדרך כלל. ואנחנו ננסה לבאר את הדברים, לנסות לראות את היסודות של הדברים, וגם אחר כך השלכות מעשיות, מה עושים לכתחילה, מה עושים כשמתארחים אצל מישהו. גמרא במכות ז עמוד ב אומרת, אמר אביי, אכל פוטיטה שרץ המים לוקה ארבעה. אז אם אדם אוכל קונה תולעים שגדלים במים, אז הוא עובר על ארבעה לאווים. לוקה ארבעה, זאת אומרת הוא עובר על ארבעה לאווים. נמלה, זה שרץ הארץ, לוקה חמש. משום, גם משום שרץ השורץ על הארץ. צירה שרץ העוף לוקה שש, גם משום שרץ העוף. אז יש אפשרות לעבור בענייני תולעים על ארבעה, חמישה או שישה לאווים, וזה קצת מפחיד. אומר, אתה אומר, וואו, זה כמות כזאת שהיא באמת מפחידה על בשר חזיר. אם אדם אוכל הוא עובר לאו אחד, או אדם על תולעת יכול לעבור על ארבעה, חמישה או שישה לאווים. ואנחנו צריכים לברר מה בדיוק אסרה התורה בענייני תולעים. אומר בעל ערוך השולחן, סימן פי ד' סעיף למד וב, יורדיה, האמת הוא דלא אסרה תורה במה שאין עין שולטת בו. דלא ניתנה תורה למלאכים. דאם לא כן, הרי כמה מהחוקרים כתבו שגם כל האוויר הוא מלא ברואים דנדקים, וכשהאדם פותח פיו בולע כמה מהם. ואף אם כן הוא, כיוון שאין עין שולטת בהם, לא כלום. אז אומר בעל ערוך השולחן שהתורה אוסרת רק תולעת שרואים בעין. אחרת היה אסור לנשום. אז קודם כל ברוך השם הוא מתיר לנשום. אתה נושם, אתה גם כן בולע קוני חיידקים. התורה אסרה רק דבר שרואים בעין. הרב פיינשטיין בשו"ת אגרות משה, יורדי החלק בית סימן קוף ממבב, כותב דברים דומים, והוא כותב, בוא נקרא מהאמצע, אחרי רב חיים הלוי מבריק זצל, ובאמת, בעצם, שורה חמישית, שישית, לא היה צריך להעביר מדברים שנתחמצו, דה כל האוויר מלא משקצים ורמסים כאלו, וכל נשימה ונשימה בולע אדם כמה אלפים, ואולי מיליונים מהם, ובהכרח שאינם בכלל השקצים והרמסים שנאסרו בתורה. בדבר הוא אומר שאין להתחשב במראות דמים במיקרוסקופ ולא בריבוע של תפילין. כלומר, זה שהריבוע, לא יראה לך ריבוע במיקרוסקופ, אבל בעין הוא נראה ריבוע בתפילין הזה, זה לא בעיה. בפגימת סכין לשחיטה וכו'. ואף אנחנו קטני קטנים, ידענו זה לדבר פשוט שאין צריך לפנים. כי לא הוזכר זה בגמרא, וכל הדורות הקשרים, הגאונים והצדיקים והחסידים לא השתמשו במיקרוסקופ, וברור שהם קיימו כל דיני התורה ולא נכשלו בשום דבר, אף באונס. אז הרב פיינשטיין מוסיף כאן, שלא רק שכיוון שכל האוויר מלא חיידקים, סימן שתולעים שאי אפשר לראות אותם לא נאסרו, הוא אומר, לא יכול להיות שכל גדולי ישראל במהלך כל הדורות אכלו תולעים. אפילו אם תגיד, הם היו אנוסים, אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא לא יוליך שולל ולא יביא מכשול אצל כל גדולי ישראל למהלך הדורות עד לגילוי המיקרוסקופ. הדברים האלה שאנחנו קוראים מאוד מרגיעים, כי אנחנו רואים טוב, אז אם זה ככה, אז הבעיה אולי לא כל כך גדולה, רק מה שרואים בעין. אבל הדבר הזה יותר מורכב. מצד אחד זה נכון, כל מה שאמרנו. אבל כותב שוט הרדבז, חלק ב' תפשין כף ג', מסתבר לי שאין כל התבשילים שווים ולא כל התולעים שווים. שאם התולעים מגוון התבשיל אי אפשר לבדוק ואסור. והיא נהנה מן גוון התבשיל אפשר בבדיקה. כלומר, הרבה פעמים הבעיה של תולעים שלא, שאי אפשר לראות אותם. אפשר לראות אותם. קשה לזהות אותם. בגלל שהצבע מאוד דומה לצבע של העלה, קשה מאוד לזהות אותם. והרבה פעמים תיקח תולעים, קח תולעת של חסה, תשים אותה על נייר לבן, אתה תראה משהו גדול, מגעיל, ירוק, כאילו זה דבר שאף אחד לא יאכל אותו. אבל כשהוא על החסה לא כל כך רואים אותו. לפני הרבה שנים, עוד לפני שהיה חסלת, התקשרו אליי לפני פסח, התקשר אליי תלמיד מהישיבה, שהוא ואבא שלו בודקים כבר שעתיים הרבה עלים של חסה לקראת ליל הסדר. אז הם מכינים, יש לחסות, כל אחד לוקח עלה, בודק, לוקח עלה, בודק. הוא אומר, אבל אני לא יודע, אבל בחסות, בעלים שאני לקחתי, היו עד עכשיו, לא יודע, איזה 15 תולעים. אצל אבא שלי הכל נקי. עכשיו, אולי במקרה לאבא שלו שסיעת הדשמה המיוחדת, או שאבא שלו, לא יודע, מסתכל, צריך גם ראייה סבירה כדי לראות את הדברים, צריך, לא צריך להיות עם ראייה ביונית כזאת, לא יודע, ראייה נורמלית, אבל ראייה טובה, ראייה רגילה טובה, צריך אור טוב. אז הרבה פעמים הבעיה היא שהם בגוון התבשיל, הרבה פעמים מסתתרות, כמו בקרובית וברוקלי, שהן מתחבאות בכל מיני מקומות, שגם מגוון וגם מתחבאות, ולכן יש לנו בעיה, למרות שמה שאנחנו אוסרים זה רק דברים שאפשר לראות בעין. אני רק אומר, יש עוד נקודה אחת שיש מקום לבחון אותה, וזה בדבר שאפשר לראות בעין, אבל אילולי המיקרוסקופ לא היית יודע שזה תולעת. אני מתכוון לקנימות על פירות הדר. על פירות הדר יש לפעמים נקודות שחורות. הנקודות השחורות האלה הרבה פעמים מכסות תולעת. כשאתה רואה את הנקודה השחורה, אז זה לא אומר לך שום דבר. אבל באמת אנחנו יודעים שמתחת יש תולעת. החזון איש אסר את זה, רב שלמה זלמן מנוירבך הסתפק בדבר. אחרי זה הוא נטה אולי גם לאסור, כי אם תלך בשדה בשעת הגידול, כשזה קורה, אז תוכל לראות שזה תולעת ושהיא מתכסה. אז היום, אחרי שזה התכסה, כבר אתה לא יכול לדעת, אני מיקרוסקופ, אבל עבר יכולת לדעת בעין אנושית. מה הנפקמינה? אנחנו הרי בדרך כלל רוב האנשים לא אוכלים קליפות, אבל הנפקמינה היא, אם למשל רוצים להכין עוגת תפוזים, או עוגה אחרת, וצריך קליפה של תפוז. במקרה כזה צריך לשטוף את הקליפה לפני זה עם סקוטש, לנקות אותה. אם הקנימות הן קנימות באמת, הן ירדו עם סקוטש. אם זה לא יורד, זה לא קנימה. אישה אחת אמרה לי, שמעה את זה, אמרה לי, טוב, אני יותר בעוגות לא שמה קליפות של פירות הדר. מה אכפת לי אם יהיה טעם כזה, טעם אחר? אמרתי, תשמעי, זה שכתוב בעוגה לשים קליפות של הדר, זה לא בגלל הטעם בדרך כלל. זה בגלל שיש שם פקטין, הוא עוזר להקרשה של העוגה, זה יצא פחות טוב. אז לא צריך להפסיק לעשות קליפות, רק לשטוף אותם קודם. גם כשמקלפים, אז אם זה מלא קנימות, לפעמים זה נדבק ליד, אז צריך לשים לב שאחרי זה נדבק חזרה לתפוז. אבל זה עוד דוגמה לדבר הזה. אנחנו נעבור לעמוד הבא, לחובת הבדיקה. הרשב"א, שו"ת הרשב"א חלק א' קוף י' ג', אומר, עוד אמרת מניין לנו מן ההלכה שצריך לבדוק הירקות. דא אומר הרשב"א שזו ההלכה רווחת בישראל ומפורש בגמרא שכל דבר שהרחש מצוי בו אסור לאוכלו ולשתותו עד שיבדוק. אז אומר הרשב"א, זאת הלכה רווחת בישראל ומפורש בגמרא שדבר שהרחש מצוי בו צריך בדיקה. הרשב"א מדבר כאן על דבר שהרחש מצוי בו, הוא לא מדבר על דבר שרוב או שחזקה, אלא מצוי. מה זה המצוי הזה? עוד מעט ננסה להסביר. הדבר הזה נפסק בשולחן ערוך יורדי הפי ד' סעיף ח', כל מיני פירות שדרכן להדליע כשהם מחוברים לא יוכל עד שיבדוק הפרי מתוכו, שמה יש בו תולעת. אז השולחן ערוך עוסק שגם כן כמו הרשב"א, שצריך לבדוק דבר שדרכו להדליע. השח מציין, אבל אותן פירות קורגים ושאין דרכן להדליע כלל, ודאי צריכים בדיקה אפילו מבחוץ. כלומר, דבר שלא רגילה להיות בו תולעת, למשל תפוח, למרות שתמיד בסיפורים מספרים על תולעת ותפוח, אבל באופן כללי תפוח זה דווקא דבר שלא עמוד בתולעת. מצד הדין, לא צריך לבדוק תפוח כשאדם אוכל, ולא צריך לבדוק מלפפון כשאדם אוכל. אלה דברים שאין בהם בדרך כלל תולעים. תמיד כדאי להסתכל למבט כללי על כל דבר שאדם אוכל בחיים, פתאום יש הפתעות, אבל לא צריך בדיקה של ממש בדברים האלה. והרשב"א בתורת הבית, מקור ד' מסביר שכל דבר מצוי בו חוששים לו, ואף על פי שהוא במיעוט. ולמיעוט המצוי חששו, כעניין שחששו לסרחות בריאה. אומר הרשב"א, כשאני מדבר על חובת בדיקה של דבר שהרחש מצוי בו, אני מדבר אפילו במיעוט. כלומר, זה לא חייב להיות דבר שהוא רוב. אפילו אם זה רק מיעוט מצוי, אבל זה מצוי, זה לא מיעוט, זה דבר שזוקק בדיקה, כמו שחששו לסרחות בריאה, כמו שצריך לבדוק את הריאות אחרי שחיטה, ולראות שבריאות אין בעיה, שאין חור, כי אם יש חור ומה יטרפה, למרות שרוב הריאות הן שלמות. אבל כיוון שזה מיעוט מצוי, אז יש דרישה מדרבנן, נבדוק את הריאות, ויש דרישה מדרבנן לבדוק גם את הפירות ואת הירקות האלה. מה זה מיעוט מצוי? יש המון שיטות, יש כאלה שמדברים על 10%, תשובה של משכנות יעקב, ויש שיטות אחרות, אבל מדובר בכל אופן על כמות שהיא קטנה, אבל היא מצויה, היא לא זניחה, היא קיימת. יש לנו עוד רמה, שולחן ערוך כותב בסימן קוף סעיף ד', ירקות מבושלות שנמצאו בהם ג' תולעים. הירקות אסורים, אבל מאה שלקות מסננן ומותרים, וכן הבשר יחצנו ותתקנו ומותר. אתה אוכל מרק, אתה מוצא תולעת, אתה מוציא אותה, ממשיך לאכול. אוכל, 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 מוצא תולעת, מוציא אותה, ממשיך לאכול. מצד הדין לפחות. אוכל, 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 מוצא תולעת, שלישית. עכשיו אתה כבר לא יכול לאכול, אתה לא יכול לאכול עד שתבדוק את הכל. אומר השולחן ערוך, במרק אתה לא כל כך יכול לבדוק. מה שאתה יכול לעשות זה לסנן את המים, לקחת בד, בדה כמו של סדין, לסנן את המים, ואז תוכל לשתות את המים של המרק. כי אם יש תולעים, הם לא אהבו את הבד. הדבר הזה של נמצא שלוש פעמים, הוא נחשב לחזקה. עכשיו יש חזקה שיש תולעים. עכשיו יש חובה מדאורייתא לבדוק. זה בחזקת נגוע. דבר שהוא בחזקת נגוע, יש חובה מדאורייתא לבדוק, וזה יותר חמור מהדברים הקודמים. אם תסתכלו במספרים, תראו ששמתי כאן מספרים קטנים ליד המקורות. אתם רואים? 1, 2 ו-3. אחד מסמל דבר שלא נגוע בכלל, שלא צריך בדיקה בכלל. 2 מסמל דבר שהוא מיעוט מצוי. הוא דורש בדיקה מדרבנן. 3 זה דבר שהוא בחזקת נגוע. דבר שהוא בחזקת נגוע דורש בדיקה מדאורייתא. עכשיו לדעת את ההבדל בין 2 ל-3, זה לא רק כדי לדעת מה דרבנן ומה דאורייתא. יש כאן השלכה מעשית מאוד חשובה להבדל בין 2 ל-3. וההשלכה המעשית היא לגבי תולעת שהתבשלה. תולעת שהתבשלה, למשל, מישהו, קיבלתי שאלה הרבה פעמים, אבל מהצבא כמה פעמים, מקומות אחרים, מישהו לקח קמח, לא ניפה אותו, ואפה עוגות. האם מותר לאכול את העוגות? מישהו בישל אורז ולא בדק אותו? האם מותר לאכול את האורז? אומר הרשב"א. הרשב"א כאן זה בתורת הבית הקצר, בבית השלישי, שער רביעי. הרשב"א בסוף העמוד פה, כן, לא כתוב כאן רשב"א, אבל זה רשב"א בתורת הבית. עבר הוא בישל תוך 12 חודש ולא בדיקה. יכול לבדוק, בודק. ואם לא, יראה לי שמותר. הלמה, הדבר דומה, לבה זה אבן, נתן מים של בהמה, ומעמידים אותה בחזקת היתר. ועוד שערי יש כאן שני ספקות. ספק היה שם רחש, וספק לא היה. ואם תמצאי לומר היה שם שם הנימוח ונתבטל. ואף על פי שאמרו בריאה לא בטלה, לא אמרו אלא בבריאה שלמה, אבל מחויב, ואפילו חתוכה בטלה. אומר הרשב"א, יש לנו דין שנקרא בריאה. בריאה זה אומר שאם יש לי תערובת, ויש בתוכה תולעת, התולעת לא בטלה. זה דין דרבנן, לרוב הפוסקים, שבריאה לא בטלה. בריאה ותערובת לא בטלה, אז אין ביטול בשישים, כל התערובת אסורה. אבל אומר הרשב"א, אם לקחת משהו שהוא מקבוצה 2, משהו שהוא מיעוט מצוי, כמו קמח, כמו אורז, אם לקחת משהו מהקבוצה הזאת ובישלת אותו, או אפית אותו, אחרי הבישול או האפייה, יש כאן ספק ספיקה. ספק אחד, אולי לא הייתה תולעת. למה אולי לא הייתה תולעת? כי זה שייך לקבוצה 2. זה רק מיעוט מצוי. אז יכול להיות שלא הייתה תולעת. זה לא קבוצה 3 שזה מוחזק מתולעים. זה רק קבוצה 2, אז אולי לא הייתה תולעת. ואם נגיד שהייתה תולעת, אולי היא התפרקה בבישול. נחתכה, התפרקה בבישול. ואם היא התפרקה בבישול, אז זה כבר לא בריאה וזה בטל בתערובת. לכן אומר הרשב"א, שכל הדברים ששייכים לקבוצה 2, גם אם לא בדקו בדיעבד, אפשר לאכול. ולכן מאוד חשוב לנו לדעת מה שייך לקבוצה 2, מה שייך לקבוצה 3. בואו תעברו לעמוד הבא. אז קודם כל כאן למטה יש לכם תרשים, לא תרשים, רשימה. דברים ששייכים לקבוצה 1 ללא נגוע. דברים ששייכים למיעוט מצוי זה קבוצה 2. דברים ששייכים למוחזק זה קבוצה 3. אז כאן הם רואים למשל שלא נגוע, זה אבוקדו, אבטיח, אננס, במיה, גרעינים לבנים, פריות אורז, צוקים לבנים, סוכר, שמדבר סוכר למשל לא נגוע. סוכר הוא לא נגוע, אבל אם ישימו אותו במקומות מסוימים, לכלוך, אז יבואו נמלים, זה כל אחד בטח נתקל בחייו, אז כמובן נדבר בצורה נורמלית. יש דברים שלעיתים רחוקות נגוע, אבקת מרק, טריות, פעורי לחם, באופן כללי זה לא נגוע, אבל אם אתם תשאירו שקית פתוחה כזאת, במקום לך בקיץ, קחו תל אביב. אני עשיתי ניסיון בנערותי, תשאירו שבוע שבועיים בחוץ, בארון. אחרי שבוע שבועיים תהפכו את השקית, אתם תראו חוטים, ותראו את האבקת מרק או את הפעורי לחם תלויים לחוטים. החוטים האלה זה קורים של תולעים. אז הדברים האלה, בעיקרון, בדרך כלל זה לא נגוע, אבל אם זה מוחזק בתנאים לא טובים, אז זה יכול להיות בעייתי. אז לפעמים בקיץ, בתל אביב, דברים כאלה, כאלה שמחזיקים במקרר, במקומות אחרים, לא צריך לראות על מה, על מה מדובר. אני רק רוצה להגיד, איזו אישה אחת התקשרה אליי בפניקה, היא קנתה אורז. היא אומרת, אני רואה שהאורז תלוי ככה. היא שמעה שיעור, האם זה תולעים. אמרת לה, זה תלוי על חוט או תלוי על השקית. מסתכלת, היא אומרת, תלוי על השקית. אמרתי, זה חשמל סטטי, זה בסדר. זה לא בעיה, זה שתלוי על השקית, אנחנו מדברים שיש חוט כזה וזה תלוי על חוט, זה תולעים, לא תלוי על השקית, זה לא בעיה. מיעוט מצוי, זה בוטנים, בצל לבן לא יפה, זה תלוי בזמנים, כשהבצל לא יפה, כשהוא רך וכמוש, גריסים, גרנולה, גרני חומוס, חיטה, כוסמת, נשים, אורז, קמח, שועית, שקדים, תמרים, כל הדברים האלה לכתחילה צריך לבדוק. אבל אם לא בדקו ובישלו, בדיעבד יהיה מותר לאכול את התערובת. וזה מאוד חשוב, כשאתה מתארח באיזה מקום, משהו כזה, אתה יודע, כל הדברים האלה, אתה בא לאכול צ'ונט, להנחה שאין בעיות אחרות, אבל אתה יודע שגם אם לא בדקו את השועית, אז מותר לאכול אורז, מותר לאכול, זה רוב הדברים הבסיסיים, אורז, שונט, לחם, עוגות, רוב הדברים האלה אפשר לאכול בדיעבד. יש לנו דבר שלישי שזה מוחזק בתולעים. תישוק, בצל ירוק, ברוקולי, חסה, כרוב, כרובית, סלרי, פטרוזיליה, שמיר, מנטה, ננה, תאנים, תות שדה, טירה, סטרת, כל הדברים האלה חייבים בדיקה. ואם לא בדקו אותם, אז בעיקרון גם בדיעבד בדרך כלל זה יהיה אסור. אבל על הדברים האלה אני רוצה להגיד כמה דברים, כמה נקודות. דבר אחד, יש כאלה אומרים, הסבתא בדקה אחרת, לא עשתה, כן עשתה, לא הייתה בעיה. זה המצאה חדשה. אז קודם כל זה מופיע כבר לפני מאות שנים. חוכמת אדם כותב, במקור א' בעמוד הזה, הירוקות בכל המדינות מוחזקים בתולעים, חן ירק שקוראים פטרוסקה, פטרוזיליה וקימל ועשב, וקופקרויט, קרוב, וסלטין, חסה, וצלים ירוקים, כלומר, חוכמת אדם, לפני 200 שנה כותב שיש בעיה בדברים האלה. ובדבר הזה, יש כנראה בעשרות השנים האחרונות עוד נקודה לרעה, אנשים אומרים, יש ריסוס, אז מה הבעיה? אז התשובה היא שהריסוס הורג בדרך כלל רק את התולעים הגדולות. הוא לא הורג את התולעים הקטנות, טריפסים, הוא לא הורג. תולעת קטנה, מילימטר, שניים, הוא לא הורג אותה, זה לא מפריע, כאילו אף אחד לא רואה אותה, זה לא מפריע לפרי. משרד החקלאות בארצות הברית מרשה, נדמה לי שבכל 100 גרם של ברוקלי יהיו עד 60 טריפסים. כלומר, זה יכול להיות מלא בטריפסים, זה לא מפריע לאף אחד. אז א', הריסוס הורג את הגדולות, הוא לא הורג את הקטנות. ב', לפעמים זה רק גורע, כי בטבע יש אויב טבעי. גדול אוכל את הקטן. בדרך כלל בטבע רק גדול אוכל את הקטן, ולא המין אוכל את עצמו. אחד הזנים כמעט היחידים שאוכל את עצמו זה בני אדם. אבל בדרך כלל גדול יאכל את הקטן. אם אתה הורג את הגדולים, אז אין מי שיאכל את הקטנים. עוד דבר, שבגלל שמביאים ממדינה למדינה, אז המון איזונים בטבע השתנו, ובכל מקום יש אויב טבעי לאותו חרק, וכבר הוא לא נמצא, כי אתה הבאת את זה ממקום אחר. יש חרקים שהם אויבים, כי הבאת אותם ממקומות אחרים. עכשיו, מה עושים עם הדברים האלה? אז אני אגיד רק כמה עקרונות בקצרה, לא נעבור עכשיו עוד הכל. דבר אחד שהוא משותף לחסה, לקרוב ולעוד כמה דברים. בעבר, למשל לגבי חסה, הדבר היחיד האמיתי הרציני שעשו זה מה שכתוב מקור ג' ח' פה והפרי חדש, שעיקר הבדיקה להעמיד כל הלב ועלה נגד השמש, להסתכל באור נגד השמש, לבדוק, שזה לוקח הרבה זמן. יש בדיקה אחרת, דרך אחרת, שהיא לוקחת הרבה פחות זמן, למרות שגם היא תהליך, אבל לוקחת הרבה פחות זמן, וזה בעשרות השנים האחרונות, אחרי שעשו קוני בדיקות במעבדה, גילו את הדרך הזאת. ניסו לבדוק למה תולעים של חסה למשל לא יורדות בשטיפה, וראו שיש להם משהו שומני על הרגליים שהוא נתפס בעלה, והשטיפה לא מורידה את זה. ואז אמרו, אם זה, זאת הבעיה, יש לנו פתרון, יש מסיר שומנים. למשל, סבון, אמה של כלים, או יש נוזלים מיוחדים כאלה לניקוי ירקות. היום גם מבחינה רפואית, אז יש הרבה שממליצים להוריד את הריסוס על ידי סבון. יש כאלה ששוטפים כל ירק עם סבון לפני שהם אוכלים. ואם ניקח את החסה, אז הדרך לבדיקת החסה היא להפריד את העלים, לשים אותם במים עם קצת סבון כזה, סבון כלים או סבון אחר, לשלוש דקות. אחרי שלוש דקות העלים חלשות, התולעים חלשות על העלה, ואז לוקחים כל עלה ועוברים משני הצדדים גם בכפלים, או עם בד או עם סקוטש. לא צריך לשפשף עם סקוטש, אבל פשוט זה יותר מצוי בקיור, אז אפשר לעבור חלש עם סקוטש, ואז אתה מוריד את התולעים, ואחרי זה אתה שוטף כל עלה בזרם מים. כך עושים בחסה. בקרוב עושים אותו דבר, אבל לא צריך לעבור משני הצדדים של העלה, כי הקרוב הוא חלק. אתה צריך לחתוך את הקרוב, להפריד את העלים ולעשות בצורה הזאת, ולא צריך... עכשיו היום יש הרבה אנשים שאומרים, תשמע, אני אין לי כוח, אין לי זמן, אני רוצה לקנות חסלת. אז מצוין. אז יש חסלת ויש פתרון. אבל אם אדם רוצה, יש כל מיני טכניקות לבדוק, רק זה, זה דברים שלוקחים זמן, אז כל אחד יכול לעשות את השיקולים, כמה הוא רוצה להשקיע או לא רוצה להשקיע. לגבי הירקות ללא עלים, כמו חסלת, בזמן ההכירה מגוש קטיף היה רק חסלת, היה עוד אחד מגוש קטיף. היום יש 20 חברות. יש חברות יותר טובות, פחות טובות, בסך הכל הן בסדר עם הרעות, אבל ברור שחברת חסלת, או משווק על ידי חסלת, או חברת גלת עלים, הן יותר טובות. עכשיו, זה נכון שאני קצת משוחד, כי החברות האלה הן מגוש קטיף. ואני עוזר להם לחזור לעבודה, כידוע לכם, בתעסוקתיף. אבל מה שאני אומר עכשיו, אני חושב שגם לך אובייקטיבית זה נכון. זה חברות יותר טובות, זה חברות שעומדות גם בתו תקן של יצוא לחוץ לארץ, אז גם מבחינת הריסוס, זה בצורה שהיא עוברת בדיקה וקבדנות. ובאופן כללי, הדברים האלה הם טובים. יש עוד חברות, הרבה פעמים על החברות כתוב שגם כן צריך להשרות במים עם אמה ולשטוף. אם זה חברת חסלת, אז מספיק לשטוף טוב, ולא צריך לעשות השריעה הזאת, למרות שכתוב. כלומר, זו חברה שבאמת באופן כללי, אם יש, זה דברים חיצוניים שיורדים בשטיפה. כי דבר חיצוני תמיד יכול להיות, שפתאום איזה זבוב או משהו נדבק. אתה צריך לעשות שטיפה לכל הלב, אבל לא צריך לעבור את כל התהליך שאמרנו קודם. אני אגיד רק ממש בקצרה, אם יש דברים שהם מרוסקים, אז זה יותר קל. כתבתי כאן על ויתור איסור לכתחילה, לא מבטלים איסור לכתחילה, אבל יש דברים שתמיד מרסקים אותם. אז אם עושה פשטידת תרד, הוא מרסק, אז אפשר לקחת את התרד ולשים שלוש דקות במים עם אמה ולשטוף. ולמרות שככה לא היינו אוכלים את התרד עדיין, כי זה יותר מורכב, אבל אם תוכנים את זה בבלנדר אחרי זה בצורה נורמלית, אז אפשר לעשות את זה. אותו דבר לגבי תותים. תותים, כבר שנים אנחנו יודעים שצריך להוריד את הראש של התות, לחתוך. לא להוריד את העלה, אלא לחתוך מילימטר. גם בטוטים וגם בעגבניות. עגבניות הרגילות, אני מדבר. לחתוך את הראש, כי יש תולעים בין הראש לבין הטוט עצמו. אבל בטוטים יש הרבה פעמים בעיה של תולעים. מי שרוצה לראות אותם, יכול לחפש ביוטיוב. יש איזה סרטון קצר שמישהו מראה באנגלית, אבל אם תסתדרו, תטוטים בתולעים. עכשיו, לפעמים מצב יותר טוב מהסרטון, לפעמים מצב אחר קצת, יש, זה משתנה, קשה לדעת. היו תקופות שאמרו לא לאכול בכלל תוטים. באופן כללי, דבר בסיסי שחייבים לעשות בתוטים זה לחתוך את הראש הזה, ולהשרות את התוטים במים עם סבון, עם קצת אמה לשלוש דקות, ואחרי זה לעבור על כל תוט. או עם בד, או עם סקוטש, לא צריך שפשף אותו, אם שפשפו אותו חזק לא יהיה תוט. אבל לעבור חלש על כל תוט, מכל הצדדים שלו, ולשטוף אותו בזרם מים. אם רוצים להכין גלידה מהתותים, אז זה מספיק. כי גלידה זה גם תוכן אותם וזה, ואז כמו בלנדר כזה זה מספיק. אם רוצים לאכול אותם, צריך לשים עוד פעם במים, עם קצת סבון, ואז את הטובים יותר, החזקים, אחרי שטיפה בברז אפשר לאכול. אלה שהם כמושים ולא טובים, בפעמים אפשר לעשות, עדיף לעשות משהו אחר. מה שאני אומר לכם עכשיו זה על פי מכון התורה והארץ. פי הנחיות משם, יש כאלה שיש להם הנחיות יותר מחמירות, אבל זה נראה לי שזה סך הכל בסדר. באופן כללי, כשקונים תותים, חשוב לקנות תותים טובים. עוד שני דברים קצרים שאני אגיד. ראינו מקודם בשולחן ערוך, אבל טעם של תולעים לא נאסר, רק התולעים עצמם. ראינו בשולחן ערוך שאפשר לסנן את המרק. טעם של תולעים לא נאסר, ולכן יש כל מיני דברים שסקית תה, זה מסננת טובה. אז גם אם בפנים, אתם לא יודעים בדיוק כמה ניקו מתולעים, לא ניקו, סקית תה זה מסננת טובה, זה בסדר. אין בעיה של תולעים בדבר הזה. אותו דבר אם מישהו רוצה להשתמש בפטרוזיליה רק כדי לתת טעם במרק, והוא לא רוצה את הפטרוזיליה שם. יש כאלה אפילו שזה יערק ואל יעבור, שלא תהיה פטרוזיליה, אחרת הילדים לא יאכלו, אם רואים איזה גרגיר, פטרוזיליה, סלרי. אז אם הוא לא רוצה את הפטרוזיליה רק בשביל לתת טעם, אז הוא יכול לעשות כמו שקית בת כזאת מסדין. ואז הוא לוקח את הפטרוזיליה, את הסלרי הרגילה, והוא שם במים קצת אמה, בשלוש דקות, שוטף, ושם בתוך השקית הזאת. אז זה נותן טעם במרק, אבל אחרי זה הוא מוציא את זה, והוא לא אוכל את הפטרוזיליה עצמה, אז יהיה בסדר. אם הוא רוצה לאכול, אז כל הדברים האלה, גם יש לך סלט של פטרוזיליה וכל הדברים האחרים שהזכרתי עכשיו. כרוב וכרובית, לא כרוב, כרובית וברוקלי זה דברים שמאוד קשה לבדוק, זה שעות, בדרך כלל זה לא ריאלי, ובזה אפשר לקנות או של בודק או של חברה עם הכשר בלי תולעים, יש נדמה לי קריאת ארבע, או הרב וייטמן אמר לי שבשנה שנתיים האחרונות חברת סנפרוסט, הכפול של סנפרוסט זה טוב. פעם זה לא היה טוב, זה חזר, הוא אומר שזה טוב. דווקא סנפרוסט, לא אחרים. אז זה עוד דבר שיכול להיות לדברים האלה.
שמעתי שכל כפול זה מועיל
לא, זה לא נכון. זה לא נכון. הרב וייטמן ממש ואחרים שבדקו את זה לא נכון. בכפולים אחרים אנחנו יודעים שיש תולעים.
כן, אבל חשבתי שברגע שאתה מבשל את זה, אז בגלל שהתולעת מתפוצצת, אז זה בגלל שנימוך.
אוקיי. השאלה היא... אם מותר להשתמש בזה לכתחילה. יכול להיות שבדיעבד מכפוי יש מקום לדון אם זה יותר קל. אבל לא שאנחנו נכין ככה לכילה. ורק דבר אחרון, קמח. קמח אפשר לנפות. ואחרי שניפית, אפשר לשים במקרר או בפריזר. במקרר גם השבועות ובפריזר חודשים. ואז התולעים לא חוזרים, אז לא חוזרות. אז לא צריך כל פעם לנפות בשביל כף קמח. אתה מנפה את כל השקית. מי שצריך כף, כבר שינפה את כל השקית. ועשים במקרר. לחילופין, אפשר ללכת למקומות שתוכנים באותו יום או תוך יום או יומיים, כמו ניצת ובדבן, יש מקומות כמחמלי, יש תחינה מהיום, מאתמול, אם זה תוך יומיים אחרי התחינה, אין עדיין תולעים, ואז אפשר לשים בפריזר, ולא צריך לנפות בכלל. לאחרונה, הייתי ברמי לוי, אני רואה מישהו, בחור צעיר, עם חבילה של, לא יודע, 10 חבילות קמח. כיוון שאני ישראלי, מותר לשאול. אני אומר, תגיד לי, מה הבא? יש לך כל כך הרבה קמח. אז הוא אומר לי, תראה, יש פה קמח מתחינה של אתמול. אז קניתי. אז במקומות רגילים, בדרך כלל, הקמח הרגיל בסקיות הוא לפני שבועיים, שלושה, אבל בסופרים גדולים, כנראה שיש תחלופה מהירה. בדקתי אחרי זה וראיתי שכל שבוע, שבועיים, יש שם הקמח, ממה, זה כנראה מגיע כל כמה ימים. קמח מה... יכול להיות שבחורף, אפילו אם זה לפני ארבעה ימים, זה בסדר, בקיץ, הייתי אומר יומיים. אז גם את הקמח הזה אפשר לשים בפריזר, ואז לא צריך לנפות. באופן כללי, מצד אחד, באמת, תולעים זה בעיה אמיתית, וצריך לבדוק ולעשות את מה שאמרתי. מצד שני, א', לא צריך להיכנס לפניקה, כי הרבה מאוד דברים, לפחות אחרי בישול ואפייה, הם בסדר, כמו שאמרתי. באמת, הקדוש ברוך הוא גם נתן לנו פתרונות, כמו חסלת או כמו דברים האלה, אז יש גם פתרונות אחרים שאפשר להשתמש בהם היום. זה לא תמיד פשוט כל כך, אבל יש מספיק פתרונות בדברים האלה. אם אדם אוכל אצל ההורים שלו, סבא וסבתא, אני חושב שאז יש מקום להקל יותר לפעמים. ואם זה עבר בדיקה מסוימת, וכמו פשטידה כזאת, בטח עם פשטידה מברוקלי כפוק, כמו שאמרת, או דברים אחרים, דברים שאהבו בישול וזה, וכבר אי אפשר לשים להם, אז קודם כל זה ספק דרבנן, כי זה תערובת כבר. אז אני חושב שבין אצל הוריו יש יותר מקום להקל. ובסך הכל, אני חושב שבקצת תשומת לב אפשר להתמודד עם זה בצורה שהיא סבירה, שהיא בסדר. טוב.